ברור שכל הדברים הללו, כל הדוגמאות, ויש עוד אין ספור דוגמאות, שהם נראים שהיום אנחנו לא היינו עושים ככה, ואנחנו לכאורה היום הרבה יותר מוסריים, כן, מהם. הדברים הללו מעידים וצריכים להבין אותם כאל משהו שאנחנו פשוט לא מכירים. לא מכירים את הכוחות, ולא מכירים את הדמויות, ולא מכירים את העוצמות שנמצאים, שמסתתרים מאחורי הדמויות שאנחנו רואים אותן בתנ"ך. כל דמות, כל אחת שמוזכר בתנ"ך, זה כוח. זה לא בן אדם פרטי שעליו מסופר סיפור, אלא זה כוח. הוא יכול להיות כוח חיובי או כוח שלילי, אבל הוא לא בן אדם במלוא מובן המילה כמו שאנחנו מכירים, אלא הוא מייצג כוח. כוח מסוים בהוויה, במציאות, שהתגשם והצטמצם וקיבל צורה של אדם פלוני אלמוני. זה לא אומר שאנשים הללו לא חיו במציאות. כן, חיו. אבל זה לא היה עיקר עניינם. עיקר עניינם זה היה שזאת הייתה עוצמה רוחנית על-טבעית, שמופיעה בתור אדם פרטי. ולא להפך, כן? אדם פרטי שהוא נהיה מישהו גדול. זה לא ככה. זה נשמה עצומה, גדולה, שהיא מתגלית על ידי ניסיונות כאלה או אחרים באדם זה או אחר. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על תורה, אנחנו צריכים להבין שמה שמסופר שם, זה מסופר רק לבוש, רק צד החיצוני של התורה, לא את הצד הפנימי שלו. מאחורי כל סיפור, משהו אחר מסתתר. אני אתן לכם דוגמה. יש במהר"ל, בספר תפארת ישראל, הוא מביא פסקה מספר זוהר. זה דבר נדיר מאוד. מהר"ל כמעט אף פעם לא מביא ציטוטים מהזוהר. וכמעט אף פעם לא מזכיר את דברים שקשרים לעניין הקבלה או למה נסתר. כמעט אף פעם. אבל לפעמים, כשהוא עושה את זה, אז יש לזה משמעות מאוד גדולה. אז אני רוצה להראות לכם פסקה מספר הזוהר, שהמהר"ל מצטט אותה על הנושא שאנחנו עכשיו מדברים עליו. תסתכלו בבקשה, תעבירו לפה, ואתם לכאן. זה מהר"ל בתפארת ישראל בפרק י"ג. בפסקה הזאת אומר ספר הזוהר כך. אנחנו בדרך כלל לא לומדים את ספרות הנסתר, אבל אם מהר"ל הביא אותו, אז סימן שאנחנו יכולים לקרוא. אומר פה ספר כך, כל מילין דאורייתא, מילין אילאין ורזין אילאין, כל הדברים של תורה זה דברים עליונים וסודות נשגבים. תא חזה, בוא וראה, אלמא אילא ואלמא תתא בחד מתקלה התקלו. בוא תראה, העולם העליון והעולם התחתון, זה שקול כנגד זה. ישראל לתתה מלכי אלי לאלה. ישראל למטה, מלאכים למעלה. מלאכי אלי כתיב בהו עושה מלאכיו רוחות, אי באתר אלה. בשעת הדנחתין לתתה אף על גב דנחתין, מתלבשי בלבושי דהי אלמה. כן, אולי את כאן נתרגם. מלאכים עליונים, כשהם רוצים להתגלות, להופיע בתוך העולם שלנו, בתוך מציאות שלנו, הם מתלבשים בלבושים של עולם שלנו. זאת אומרת, מלאך אף פעם לא מופיע במציאות, כן, מלאך אף פעם לא מופיע במציאות כפי שהוא, כן, בצורה של מלאך. כן, לא, יש פה הרבה, תחלק לכולם, מי שחסר. אלא הוא תמיד לוקח לבוש של העולם שלנו. איך שבעולם שלנו אנחנו קולטים דברים. אז לכן הוא מופיע בצורה גשמים, כן, גשמית. כמו שהמלאכים נראו לאברהם אבינו, כן? בתור בני אדם, בתור גופים. ועוד ועוד, כן? יש עוד הרבה דוגמאות, שמישהו שראה מלאך, אז היה נראה לו בתוך לבוש, כן? לבוש שלה. אז הם מתלבשים בלבוש הידיעי אלמה, באותו עולם שבו הם מתגלים. והיא לא מתלבשי בלבושי כגוונה דעי אלמה, ומה היה קורה אם המלאך היה מופיע בעולם שלנו בלא בגדי מגן, בלא לבושים של עולם שלנו, בלי שכפ"ץ, קסדה ומשקפי חבלה? אם הוא היה מופיע ככה, בלי לבוש שלו, אז מה היה קורה? העולם שלנו היה נשרף. העולם שלנו היה נשרף. וזה מה שהוא אומר ככה. ואי לא מתלבשי בלבושי כגוונה דאלמה, אלמה, ואם לא היה מתלבש בלבוש של העולם הזה, לא יכלן למיקום באי אלמה, והם לא יוכלו לעמוד בעולם הזה, ולא סבילון אלמה, והעולם שלנו לא היה יכול לסבול אותם. והיא מלאכי כך, ואם כך כתוב על סתם מלאכים, אורייתא דיברה להו, תורה שהיא באמצעותה על ידה הם נבראו, וברא עלמין כולו, וכל העלמים כולם נבראו על ידה, וקיימים בגינה, וקיימים בגללה, על אחת כמה וכמה. כיוון דנחתת לאי אלמה, כיוון שתורה בא, מתגלית בעולם שלנו, אי לאו מתלבשי בהי לבושין והי אלמה, אם התורה לא הייתה מתלבשת בלבושים של העולם שלנו, לא יכיל אלמה לסבל. העולם שלנו לא היה יכול לשאת את זה, לא יכל להזיק מעמד, לא יכל לעמוד מול אותה עוצמה של תורה שהיא מופיעה במציאות שלנו. ועל דה, עכשיו, אז מה אתם חושבים? כתוב שתורה שלנו היא כבר, מה שאנחנו קולטים אותה, מה שאנחנו היום רואים את התורה, כל זה לבוש של תורה. יש משהו אחר, ויש לבוש. מה שאנחנו קוראים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה אנחנו קוראים לבוש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אז מה בדיוק הלבוש פה בתורה? תשימו לב, הוא יענה. כן, הנה, תראו. ולדה אי, סיפור דאורייתא. ואותו סיפור של תורה, לבושי דאורייתא איהו. הסיפור הזה עצמו הוא רק לבוש של משהו אחר שמסתתר מאחריו. ומאן דחשיב, אי לבושה, אי אורייתא ממש, ומי שחושב שמה שכתוב שם זה בדיוק מה שרצו להגיד, לא יותר מזה, כן? או במילים אחרות, תורה, תנ"ך בגובה עיניים. תורה, תנ"ך בגובה עיניים, אז הוא אומר ככה, ומאן דחשיב, האי לבושה, אי הוא אורייתא ממש, ולא מזה אחרא, טיפח רוחי, שטיפח נשמתו. ולא יהיה לי חולקה באלמה דעתי, ואין לו חלק לעולם הבא. בגין כך אמר, ולכן על זה אמר דוד המלך, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כן, אתה צריך לדעת, להסתכל אותם הנפלאות שמוסתרים בתורה, ולא מה שכתוב בצד, בצד החיצוני, שהוא הלך לשם, והוא זה, 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 זה כל מיני שם סיפורים. כן, נכון. אז מה זה אומר? אז מה, מה, מה השאלה? לא הבנתם את זה. אין נקרא יוצאים די פשוטו, זה אומר שישנה בתורה כל הרמות. פשט רמז, דלת עמות, כן? פשט רמז דרש סוד. ואפילו שזה דבר שהוא נוגע לסוד, הוא צריך לדעת להיות מסוגל להתגלות ולפיע אפילו בפשט. אבל מי שמתייחס לפשט באופן עקרוני ואומר, זהו, לא אכפת לי, רמז דרש סוד. אז על זה נאמר, זה, אז הוא מקלקל את התורה, זאת אומרת, הוא הופך אותה לספרות. כי כל העניין הוא בתורה, זה שיש את זה עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. כמו שרב ציוד היה מסביר, תורה תמימה, משאבת נפש. רק כשתורה תמימה, דיינו שלימה, רק אז היא משאבת נפש. יש אנשים שהם לא מסוגלים להגיע לרמה של רמז אפילו, דרש, כבר קרה בחומר סוד, לא מסוגל. אז הוא לומד רק בפשט, ומבין ושמח, אבל הוא יודע באותו זמן שיש עוד ועוד. אבל מישהו שהוא באופן עקרוני מנתק פשט מרמז דרש וסוד, אז אדם הזה הוא פוגע בתורה, הוא... אצלו תורה היא לא תמימה, אלא היא הופכת לו לסם המוות במקום סם חיים. אותו דבר גם להפך. מי שמתייחס לסוד בלבד ומתנתק לגמרי מהפשט, או מרמז אפילו, מדרש, זאת גם טעות. לבוא להגיד שאברהם אבינו זה היה כוח על, זה היה כוח, נקרא לזה, חסד בלבד. כן, אברהם אבינו היה חסד, לא היה בן אדם כזה. אלא זה מסופר על איך חסד הגיע לעוצמה כזאת שהייתה יכולה אפילו להשתלט על גבורה, כן? ולהוליד גבורה. ואחר כך היה צריך להקריב את גבורה, כן? וזה היה יצחק, כן? אז מי שמפרש ככה תורה, בלי לומר, בלי לדעת שהיה אברהם אדם בשר, בשר ודם ממש, כמו יצחק בשר ודם ממש, אז זו גם טעות. זה גם לא נכון. גם, אז תורה היא לא תמימה. אבל כשאתה נשאר שאברהם היה, כן, בערך כמונו כמוך, אדם, רק מה, הוא היה ראשון. הוא ידע שם משהו לעשות, כל מיני דברים. גם אני יכול לעשות דברים. לא בסדר, אז אני גם אכפור בעירות שם. כמוהו. אז זאת גם טעות. אז זה שתי טעויות. כן, מה שרצו לדעת?
זה מה שקראנו בזוהר, מה שאמר בהתחלה, זה אם מביאים את העולם הזה, את המיניות הזאת, בלי הכיסויים, העולם לא יכול לעמוד. נכון. שגם בזוהר, וגם בעצם מה שדוד המלך
לעשה,
זה כן להביא את המיניות הזאת.
כן, אבל לא מנותק, נכון, אבל לא מנותק מהפשט. לא מנותק מהסיפור עצמו. זה תמיד בא בתוך לבוש, שאתה מבין שמאחורי הלבוש יש עוד.
אם אתה רואה גם את הפנימיות, וגם את הלבוש, אז זה לא נקרא...
לא, זה בסדר, כן, כי זה עדיין לא לבוש. אתה לא מפשיט את זה לחלוטין, ודאי. כן.
הוא שורא רק את הפשט, הוא לא לומד על מנת לקנטר, הוא גם רואה את הסיפור של אברהם, יצחק, ואת המידות הטובות של האבות, למרות זה נקרא סם המוות?
כן.
איך, יש דוגמה?
כיוון שהוא, כן, זה כיוון שהוא באופן עקרוני מנתק משאר הרמות, וזה נקרא שאצלו תורה היא לא תמימה. תורה לא תמימה. תורה צריכה להיות שלמה. היא תורה שלמה. שאתה מבין שיש מאחורי זה, גם אתה לא לומד רמז ודרש וסוד. אתה לא לומד, לא יודע. אבל אתה מבין שמאחורי זה יש עוד משהו. איך אני יודע שזה סמן מוות? הנה מה שעכשיו קראנו. פה כתוב. ומאן דחשיב, אילו סיפורים אורייתא, סליחה, לבוש אורייתא, איך הוא אמר?
דהי
לבושה. דהי לבושה. אי אורייתא ממש, ולא מילה אחרא. טיפח רוחי. הנה זה סם המוות. ולא יהיה לך חולקה בעלמא דעתי, ואין לו חלק לעולם הבא. אז זה לא שאתה עכשיו באים ונותנים לו עונש. עכשיו אתה אמרת ככה, אתה חושב ככה, זהו, אין לך חלק לעולם הבא, נו נו נו, אתה עכשיו קיבלת את זה. זה לא כוונה. אלא מה פירוש שאין לו חלק לעולם הבא? פירוש שאתה אף פעם, הרי תורה היא נועדה כדי להוציא אותך מן העולם הזה, ולהכניס אותך, להביא אותך, לחשוף לפניך את העולם הבא. אז אם אתה חושב שזה סיפורים, הכל... כמוני כמוך, גובה עיניים, שזה פחות או יותר אנשים כמונו, אז התורה הזאת, שאתה לומד אותה, היא לא תביא אותך לדרגה יותר עליונה. ואם היא לא מביאה אותך לדרגה יותר עליונה, אז אתה נשאר בעולם הזה. נשארת בעולם הזה, אז זה אומר שאתה איבדת חלקך לעולם הבא. כי התורה נועדה כדי להוציא אותנו מכאן ולהביא אותנו למשהו אחר. כן. ודאי, כן.
הרב, בנובן מה שהוא שאל, אז הוא מביא שם בהמשך, אז הוא אומר שגופי התורה זה מצוות התורה, והסוד, כאילו, הקבלה זה נשמת התורה. וגם לנשמה הזאת יש נשמת,
נכון.
נשמה לנשמה.
נכון.
כאילו, מה שהוא שואל,
כן, 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 זה תשובה טובה.
התורה זה הקבלה,
כן,
וגופי התורה זה המצוות.
כן.
מה שכתוב בתורה, הם גופי התורה, זה המצוות.
כן, כן. בסדר? טוב. אז... אז בעצם... אולי אפשר לתת לזה דוגמה, פחות או יותר, כמו שתורה נותנת, דוגמה על אילו דמויות אנחנו עכשיו מדברים, שאנחנו נבין פחות או יותר. כן? אז יש כזה סיפור בגמרא, בבבא בתרא, בעמוד דיין ב'. שם מסופר סיפור כזה, שפעם אחת הלך הרב הבא בר חמה, הלך ופגש תאיה. תאיה זה סוחר, בדרך כלל זה סוחר ערבי. פגש תאיה. והתאיה הזה אומר לו, אתה רוצה שאני אראה לך מתי מדבר? מה זה מתי מדבר? זה אותם היהודים, מה שאנחנו למדנו בפרשת שבוע, שאחרי חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא אמר שאף אחד לא מהדור הזה לא ייכנס לארץ ישראל, כולם ימותו במדבר. ובאמת, במשך 40 שנה, הם היו כל שנה מתים, כולם, אחד אחרי, כאילו, קבוצות, היו מתים ולא נכנסו לארץ ישראל. מה קרה לגופות שלהם, לפגרים שלהם? אלה שמתו ולא נכנסו לארץ ישראל. מה קרה לבגרים שלהם? בגרים שלהם נשארו במדבר. ככה, מפוזרים בכל מדבר. שוכבים. ואותו סוחר ערבי אומר לרבא בבר חנה, האם אתה רוצה שאני אראה לך את הגופות הללו של אנשים אמיתים, שיצאו ממצרים ולא נכנסו לארץ ישראל? הוא אומר, כן, תראה לי אותם. טוב. הוא מביא אותו, רב בר חמה הולך אחריו, בר חנה, הולך אחריו, ומביא אותו למדבר, ומראה לו את הגופות של המתים, של אנשים המתים הללו. וכתוב שהם היו שוכבים על האדמה, על הקרקע, והיו נראים כולם כאילו הם קצת, או שהם ממש נרדמו, זאת אומרת, שהם לא מתים, לא בגרים, לא משהו שקורה לגוף אחרי 2000 שנה, אלא הם היו נראים כאילו הם נרדמו, ואפילו חלק מהם היה נראה כאילו הם סתם שיקורים כאלה, ליפסומי, כן? שהם היו קצת ככה, כאילו שיקורים ככה, שוכבים. אוטוטו, רק אדם עכשיו. ושכבו בכל מיני צורות שונות, כן, בכל מיני פוזות. אחד מהם שם שכב, והרגל שלו הייתה מקופלת. כן, הוא שכב ככה, והרגל קיפל, קיפל. וכך הוא שכב על האדמה, עם רגל מקופלת. אז כתוב שאותו תאיה, אותו סוחר, עלה על הגמל שלו, נעמד על הגמל, לא התיישב, כן? עלה, עמד על הגמל שלו, במלוא קומתו, ועם רומח, הקידון, גדול כזה, מקל, שהיה בידו, ירים ככה רומח, והלך ככה רחב על הגמל עם רומח בידו, ועבר מתחת לברך של אותו מת, ועם הרומח הזה לא נגע בברך. ולא נגע בי. הבנתם פחות או יותר? מה היה הגובה שלהם? מה היה גודל?
אנחנו הכל הגלגולים שלא נכנסו לארץ.
כן, נכון. כן, נכון. אני חושב שהרבה מאיתנו היום היו יכולים לעבור ככה, עם לעמוד על הגמל ועם רומח בידינו, היו עוברים מתחת לברך של רבא בבר חנה. כן? והדור שלו עבר מתחת לברך של מתי מדבר. כן? זה היו ענקיים, ענקי רוח. כל דמות שכתובה בתנך, כל אדם, כל מישהו שסתם מוזכר כזה, סתם דרך אגב כזה, אפ, ככה, זה היה עוצמה, זה היה כוח, מישהו עליון ביותר. לא סתם, אתן לכם דוגמה.
גם ראשים צדיקים?
כן, אמרתי, ראשים, בהתחלה גם אמרתי, ראשים וצדיקים לא משנה.
גם ענקי נשמה או רק ענקי?
כן, גם ענקי נשמה. אני אתן לכם דוגמה קטנה. בפרשת שבוע, כן, על מקושש. כן? מקושש שם, יצאו כולם, פתאום, בום, רואים אדם מקושש עצים במדבר. מוזר, ואילו, מה הוא עושה שם? מה? כן, קודם כל, מאיפה יש לו עצים במדבר? דבר שני, מה הוא מקושש? שמה? בשביל מה? מה, היה לו קר שם? איזה תקופת השנה הייתה במדבר אז? קיץ, כמובן. זה היה התקופה שלנו, עכשיו, כן. זה היה סיוון, לא היה. זה היה סוף סיוון. ממש זמן שלנו. כן, נכון. היה חם, חום אימים. מן יש להם, כדי לעשות אוכל יש להם מן, הם לא צריכים לבשל. כן, אז בשביל מה הוא צריך עצים במדבר באמצע הקיץ? לא להתחמם, לא לבשל, אז למה הוא עושה את זה? עכשיו עוד דבר, כתוב בגמרא שהזהירו את המקשש. מה זה הזהירו? זה כדי להרוג מישהו בבית דין, שכמו שהרגו את המקשש בסוף, אז צריכים להודיע לו מראש, זאת אומרת התראה, לתרות בו, להודיע לו מראש שהוא מגיע לו עונש מוות, וגם מפרטים איזה עונש, והוא צריך להגיד, כן, אני שומע, אני מבין, לחזור על דבריך, ולהגיד, אף על פי כן, אני רוצה לעשות את זה. רוצה לעשות את זה, אני רוצה בכל אופן. כן, נגיד, אתה מדליק סיגריה בשבת, רק אתה זה, אתה אומרים לך, דע לך, שאם אתה ממשיך, זה מגיע לך עונש מוות. ואז הוא אומר, ויש שני עדים, כן? עדים, והתראה, ואומרים לו את זה. הוא אומר, כן, אני מבין, אני יודע, ואף על פי כן, אני רוצה לעשות זאת. ואם הוא לא אמר ככה, אסור להרוג אותו. אז המקושש הזה, המקושש הצין, פתאום באים ואומרים לו, דע לך שמגיע לך על זה עונש מוות, והוא יודע שיש בית דין, ושדברים הללו נעשו, ולפני כן, הרי הוא כבר ראה שעומדים להרוג את מקלל, כן? בשבוע שעבר, הוא יודע שזה הכל עובד, בית דין זה לא כמו שהיום, כן? מגיע לך, אבל זה עובד בפועל. והוא אומר, כן, הן, ואף על פי כן. והוא ממשיך לקושש עצים. למה? למה שיעשה את זה? כן, נכון, אחד הדעות, שזה הצלפך.
אחד הדעות?
אחד הדעות, שזה האדם הזה שעשה את זה, קראו לו צלופחד. זה היה צלופחד, אדם שקוראים לו צלופחד. אז למה שיעשה דבר כזה? אז חז"ל מסבירים שהמקושש הזה זה היה גיבור, היה אדם גדול, גיבור גדול. מה הוא עשה? הוא ראה שכשקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, סליחה, למשה רבינו, שכל דור הזה לא ייכנס לארץ ישראל, אז הם חשבו שזהו, אם אנחנו לא נכנס לארץ ישראל, ואנחנו כולנו נמות פה במדבר, וזה בעצם הייתה משמעות, שזה לא ישתנה אף פעם, בי נשבעתי, כן, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא נשבע, זהו, שאתם לא תיכנסו לארץ ישראל, אתם כולכם תמותו פה. אז הם חשבו שאם אנחנו ממילא מתים, ממילא אנחנו לא, אין לנו חלק בארץ ישראל וכל זה, אז מה המשמעות של שמירת תורה ומצוות? אין שום משמעות. אז למה לנו עכשיו לשמור את השבת ולשמור את תורה ומצוות? אז זה כבר, תורה ניתנה לנו על מנת שניכנס לארץ ישראל. אבל אם אנחנו לא נכנסים, אז אנחנו פטורים מתורה ומצוות. ככה הם אמרו. כן, הם היו אנשים גדולים, לא היו, כן, מתחת לברך עובר. אז כשהם הבינו את זה, אז הם החליטו לפרוק את העול, כולם. ואז בא מקושש, והוא רצה להציל את כולם, ולמסור את הנפש שלו כדי להציל כל עם ישראל. והיה מוכן למות למען זה שכולם ידעו שהחוקי תורה עובדים, וכולם ישמעו, וזה לא יהיה תיאורטי, ולא יהיה סברה, ולא יהיה תחושה בלב, אלא בפועל, במציאות. אתם רואים שהרגו בן אדם בשביל זה? הסימן שדבר הזה הוא אמיתי ונכון ועובד. ולכן, הוא פשוט עשה חטא, זה ודאי היה חטא גדול, אסור לעשות ככה. אבל הוא עשה את זה לשם שמיים, נכון? בהתחלה, כן. זה לא... לא, לא נאמר שם. אז הוא... כן. אז הוא הלך ומסר את נפשו על מנת להציל את כל עם ישראל מהחילול שבת. ונהרג. ובאמת הרגו אותו. וזה היה חטא, כמו שבנות שלו אמרו. אבינו בחטא מת, נכון, הוא מת בחטא שלו. זה לא היה בסדר. אבל זה ודאי לא כזה משהו שם משמע בפשט, כזה שאתה קורא, טוב, זהו, שם... היה שבת, והוא פשוט שכח כנראה, או משהו, פשוט יצא, והיה מקושש עצים, מה הוא רצה לעשות שם מנגל. מקושש עצים. ככה נאמר. פתאום אתה רואה איזה עוצמה הזאת, איזה ענק רוח זה, אדם הזה. כן, בבקשה.
מבחינת, אני רוצה לחזור לגודל של האנשים. כן,
הם
גדולים
או
שלא
מבחינת הרוח? לא. מבחינה
פיזית.
פיזית לא. פיזית גודל שלנו. אולי אפילו יותר קטנים.
כי יש המון מדרשים על זה שענק בתיבת נוח.
כן, כן. זה מדרשים הללו, רמב״ם מסביר שמי שמבין את המדרשים בצורה כפשוטו, אז תסתכלו אצלכם, בואו נקרא על הדבר הזה. אומר ככה, זה מקור שלוש. הם סוברין, יש אנשים כאלה, סוברין, שלא כיוונו חכמים ז"ל בכל הדברים הישרים והמתוקנים, אלא למה שהבינו לפי דעתם מהם. כן, זאת אומרת, מי שחושב על תורה כדבר כזה, שהוא, כן, מה שאני מבין, אני קורא, ומה שאני מבין, מה שכתוב שם. אז מי שמבין את זה ככה, ושהם על פשוטם, כן, והדברים הללו כתובים על פשוטם, וזו הכת עניי דת, יש להצטער עליהם לסיכלותם. כן, הם, ככה, רמב"ם בצורה אליגנטית, אומר, איזה אידיוט. יש להצטער על שכלותם. אבל אחר כך הוא ככה קצת מוריד כפפות, ולכן אני ככה מרשה לעצמי, כי הוא אומר אחר כך דברים חריפים עוד יותר. במקום 3א, תסתכלו. וכאשר ידעתי באלו העובדים לגמרי, כן? אנשים שככה חושבים, הם עבודים, כן? אלו עבודים לגמרי, שהם מוקצים, וחושבים שהם חכמי ישראל, והם הם השכלים שבבני אדם, ויותר טועי דרך מהבהמה, וכבר נתמלא מוחם משגיונות הנשים זקינות. מי שמתייחס לדברי חז"ל כאילו, כפשוטם, כן, מה שכתוב, זה כתוב ככה, זהו, זה, זה מה שיש. אז הוא אומר, כן.
זה המקרה של המקלל, במטבח שמשה צריך להתייעץ עם השם לדעת מה ימינו.
זה גם, כן, כן, זה מקרה גם ראשון, גם שני, גם מקלל ככה היה, וגם עם מקושש ככה היה.
אז אם לא ידעו את דינו, איך יכול להיות שיתחו בו?
נכון, איזו שאלה מצוינת.
השאלה?
הוא שואל שאלה טובה מאוד, זו שאלה של גמרא. הוא אומר שגם על מקלל וגם על מקושש, כתוב שהמשה לא ידע מה דינו. אז הוא שאל את קדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא ענה לו, מה דבר, ידעו שמגיע לו עונש מוות, אבל לא אמרו מה בדיוק, לא, חיתו, כן, ידעו שזה חטא, אבל לא ידעו צורת המיטה, אפשר בחנק, אפשר בסקילה, אפשר בסייף, בשריפה.
אולי כל הסברה של התראה היא להפריש את האדם מהבריאה, להגיד לו, תשמע, תחתור את הרעה, לא גדע לי. אז אני יכול להגיד לו, אולי אמרו לו דבר הכי חמור, ואז הוא, גם עוד איכן עושה.
כן, נכון, נכון. אבל יש דעה שכל ארבע סוגים של מיטה, הם לא שחמור יותר חמור ויותר חמור, אלא שהם גוונים שונים של תיקון הנפש. אז אם אתה עכשיו הלכת ישר לעונש הכי חמור, אז יכול להיות שאתה לא תיקנת את הנפש בעונש שהיה מתקן אותו, אילו היית סוקל אותו. אז לכן צריכים להגיד לו בדיוק מה היה, מה יהיה סוג של ה... לא מספיק להגיד יהרגו אותך, אלא צריך להגיד איך יהרגו. לא, אבל...
אנחנו מטרבים אותו במשפט, אם
אנחנו
חושבים
שבטלה התורה. טוב, אבל זה עם חשב שבטלה התורה, בית דין לא חשב ככה. הוא רצה להודיע את זה ברבים. אז התשובה לשאלה שלך זה שזה היה ככה גמרא עונה, שזה היה הוראת שעה. כן, נכון, שאלה טובה מאוד. כן, בבקשה.
מי הרמב"ם מתכוון ב-3 א' שהם גם גדולים לתדורים מהבעל?
הוא
מלמדים מדרשים?
כן, אלו שבאים ואומרים שצריך להבין את מדרשי חז"ל כפשוטם.
כן,
אני חושב ש... כן, ודאי, ודאי, תכף אני אסביר, כן. באמת, כשאנחנו לומדים מדרש, אם אתה יכול להבין את זה, שהוא לא סותר את המציאות, לא סותר היגיון, אז כן, צריך להבין אותו כפשוטו. אם כתוב שמישהו הלך ודיבר עם מישהו, נו, אז כן, דיבר, יכול להיות, בהחלט. מתי אנחנו לא מבינים כפשוטו? כשזה סותר את המציאות שאנחנו מכירים, זאת אומרת שזה... אז או שחז"ל יכתבו ויאמרו לנו בפירוש שזה היה נס, נס, או שאנחנו מבינים שזה לא כפשוטו. אולי אתן לכם דוגמה. כתוב בתורה שאנחנו יצאנו ממצרים על כנפי נשרים. נכון? אז אנחנו צריכים להבין את זה כפשוטו. אין מקרא יוצא ידי פשוטו, נכון? אז לכל אחד מאיתנו היה כזה נשר אישי, פרטי שלנו. ואנחנו ככה רחבנו כמו איזה נילס כזה על, על הברווז שלו. והנה יצאנו ממצרים, על כנפי נשרים. אבל זה כתוב, זה פשט הכתוב. אומרת, לא, זה ברור, זה משל. אז אם זה משל, אז למה קריאת ים סוף זה לא משל? ומה היא מנסה לו? אולי זה גם משל? איך אנחנו יודעים מתי זה משל, מתי זה לא? כן, רק לידי חז"ל. זאת אומרת, אם זה, אתה מבין את זה כפשוטו, וזה בסדר גמור, ובאמת מישהו הלך ומצא שם דודאים, אז זה כפשוטו? כן, כן, זה יכול להיות, כי זה כפשוטו. אם כתוב יצאו מים מן הסלע, זה דבר שהוא יכול לקרוא? ודאי שלא. אז זה נס. אז צריך להיות כתוב שזה נס, או שחז"ל יגידו לנו, זה היה נס. אבל אם חז"ל לא אומרים, אלא להפך, אומרים שזה לא היה, או שלא אומרים שום דבר, אז אתה מבין אוטומטית שזה אליגוריה, זה לא כפשוטו. אנחנו לא יכולים להתייחס על כל דבר שזה ככה, זאת אומרת, שזה זה, זה מצחיק. עד כדי כך שזה יכול להגיע עד חילול השם, או נדע, כל מיני דברים שכדי איזה שטויות שם כתובים. אתה מבין שזה, כן, יהודה? שמה? מה הגובה של מה? שהיה 100 מטר גובה כזה, והיה אולי בום, 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 נכון? אז זהו. אז תקרא לו מה שכותב רמב״ם, שזה שגיונות של נשים זקנות. אתה מבין? אנחנו לא... מה אנחנו יודעים? מה אנחנו... כן, כל הדברים הללו זה אחד משתיים. או שזה מציאות אחרת, ניסית, על-עולמית, לא טבעית, שאין מה לדבר עליה. כי אנחנו לא, נגיד, אני יודע, זה שחי נוח, או אני יודע, שם 900 שנה, ותקופה של נוח, וחיו שם 900 שנה. אז זה מציאות פיזית הייתה אחרת. כל כדור הארץ, כל הכלים, הכל, הכל, עצים, פרחים, חיות, היו אחרים. זה שכל חיות השחיתו את דרכם, אז זה לא בגלל, זה לא חיות שלנו. היום חיות לא יכולים להשחית את דרכם. אין זיווג בין תרנגולת וסוס. אין דבר כזה. לא יכול להיות דרג. אבל אז היו כל מיני השחתת דרכים. אז כרומוזומים היו שונים. זאת אומרת, הכל היה שונה. כן. יש הרבה כל מיני דברים מוזרים. אז זה היה טבע היה אחר. אז מבחינה זו, כן, היו יכולים לחיות הרבה זמן. אבל בתקופה, בזמנים מאז מבול, כן, שזה הטבע נהיה שחורף וקיץ לא ישבוטו, אז ודאי שזה לא דברים כפשוטם, כן? כן, אם היו מוצאים נוח, נגיד, קודם כל יכולים למצוא, כן, עקרונית, כן, בהחלט, היה בן אדם כזה, פיזי, שקראו לו נוח, ודאי. לא, אלה שהיו לפני מבול, זה היה להם טבע אחר. מה זה? מציאות אחרת זה לא אומר שזה מציאות הרוחנית, או מציאות, זה היה מציאות גשמית. אבל טבע היה מתנהג אחר, כמו שאנחנו יודעים, מבחינה ביולוגית, מבחינת הזה, אתה יודע שהיו איכטיוזאור, נכון? היו שם פרחים כאלה שאין היום פרחים כאלה. היה טבע שונה מבחינה מודעית, זאת עובדה. אז כשיש טבע שונה, אז גם אורח חיים שלו משתנה. אתן לכם דוגמה קטנה. יש אנשים שמקבלים חמצן, אתם יודעים, נכון? שהם נושמים דרך זה, נכון? מישהו פעם ניסה לנשום דרך זה, חמצן? זה שום דבר, זה ממש כמו אוויר שלנו, לא משתנה שום דבר, כלום. אבל אם אדם היום היה כל הזמן נושם רק חמצן, הוא היה מת בגיל 40. זה רק כשאתה מוסיף לאותו חמצן עוד ועוד ועוד דברים. אבל חמצן נטו, שאתה נושם אותו דרך הזה, שם בלוני גז, חמצן, אתה מת בגיל, לא זוכר, 40, 20, משהו, מאוד מאוד קצר, חיים נגמרים. ואם היה גז אחר, אז היה להאריך חיים. זה, אז ודאי שהיה יכול הכל להיות אחרת. טבע אחר, כן.
הם לא אכלו בשר גם כן.
כן, נכון. זה גם משפיע. מה? כבודו צמחוני? כן.
מה אנחנו בעצם עומדים מזה שהם היו כוחות ולא אנשים? שהם היו גם כוחות וגם אנשים, אבל יותר כוח.
כן. אנחנו לומדים מזה שמשהו מסתתר מאחורי סיפורי תנ"ך. שאם אתה רואה שמשהו שהוא נראה לך מוזר, ולמה הוא עשה ככה, למה אתה עושה ככה, אני לא הייתי הורג את אח שלי אם האבא נותן לו חולצה עם פסים, והוא כן הרג את אח שלו, איזה מין דבר זה, אז אתה מבין שזה לא דברים שאתה קולט אותם היום, זה משהו אחר, זה מציאות אחרת, עניינים אחרים, שזה מתגלה לך בצורה של... אבל אולי אתן לכם עוד נקודה אחת. כן. נכון. כן, אז זאת הכוונה שם, זה שזה לא כפשוטו. זה לא כפשוטו, זה לא שהתחילה רעידת אדמה, כן? שמישהו שם כעס ואז פתאום כולם צריכים לתפוס. כן, זהו. אז הכוונה היא שזה דוגמה. זה לא שהדברים באמת פתאום התחילו שם ליפול ככה. זו דוגמה. כן, הפשט זה שהעולמות הרוחניים יזדעזו מזה. שהאדם יכול להזעזע את העולמות הרוחניים. אבל הרעיון הוא להבין שלמעשה אולי...
אז העולמות רוחניים במדרש שקוראים לזה שוק.
כן.
אז
יש הרבה פעמים כזה ביטוי, ודאי. כתוב שיש שבילים בשמיים. זה רעיונות. אז מה זה עוזר לנו, כן? כמו שאתה שואל, מה אנחנו לומדים מזה? מה הרעיון שאנחנו מבינים שזה כוחות? מה שזה עוזר לנו זה להבין מה זה אנחנו עצמנו. כל מה שאנחנו עכשיו רואים על אברהם אבינו ועל דוד המלך ועל מקושש ועל קורח, זה כוחות שהם פועלים בתוך נפשנו פנימה. לנו יש כוחות כאלה. ואם אנחנו לומדים תנ"ך בצורה נכונה, אנחנו בעצם לומדים מי אנחנו באמת. מה זה כוחות שיש בנו? מי האנשים שאנחנו אמורים להיות בסופו של דבר? למה אנחנו שואפים? כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים ללמוד תורה לשמה, זה בעצם כוונה שאנחנו צריכים להוציא מעצמנו את אותם הכוחות שהם גנוזים בנו. אותו ענק רוח שהוא שוכב שם במדבר ועוברים מתחת לברך שלו, זה נמצא בתוכנו, פנימה. זאת, לפי הרב קוק, משמעות של הביטוי ללמוד תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? זה תורה לזה שאתה תבין איזה כוחות גנוזים בך. ואתה תוציא את הכוחות הללו לפועל. שאנחנו נבין שמהות שלנו זה לא מה שאתה רואה עכשיו בו לנך, אלא אנחנו עם של נביאים. וכמו שאומר רב ציודה, שעכשיו, אחרי, בזמן שלנו, שמגיעים עכשיו לארץ ישראל, אז אותם הנשמות שהיו פעם, היו חיים אז, ביציאת מצרים, הם התעכבו, ועכשיו, כשבאים לארץ ישראל, הם יוצאים לפועל מחדש, והם מתגלים שוב. תסתכלו אצלכם, זה מקור 4. אומר הרב, יסוד תורה לשמה. מה זה לימוד תורה לשמה? הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל, הנמצאת גנוזה בקרבנו. כן? איפה הכוחות הגנוזים של ארץ ישראל? איפה כל הנקי רוח הללו? איפה כל הקדושה הגדולה של שייכת לעם ישראל? זה בתוכנו, זה לא משהו זר, זה לא אנשים שהם אז היו שם, חיו לפני 3,300 שנה, ואנחנו לומדים עליהם, מעניין, כן, איך זה היה שם במצרים? זה מין לימוד אנתרופולוגיה כזאת, כן, או אתנוגרפיה רוחנית. זה לא, מה אכפת לי מה שהיה שם לפני 3,000 שנה? זה מין מוזיאון כזה, ארכיאולוגיה. לא, זה לא ככה. כשאתה קורא על אברהם אבינו, אתה קורא על מי אתה באמת. מה זה עם ישראל באמת? מה אנחנו צריכים להוציא מאיתנו? זה לא מישהו זר, לא מישהו חיצוני, מישהו שהיה פעם ונפטר. אלא זה משהו שגנוז בתוכנו, כמו שאומר הרב. וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות והרחבת רגשות, ממנה, הננו מגדילים את כוחה ומזהירים את יפעתה של כנסת ישראל. אז כמה שאתה תגלה את הכוחות הללו, ככה יותר ויותר יתברר ויתדר את כוחה של כנסת ישראל. והרינו מגדילים את תורה עצמה על ידי זה. תבינים את הביטוי הזה. כשאתה מוציא את הכוחות הללו לפועל, כשאתה מבין שאתה לא, אתה בסדר, אתה פה עוד אחד בעולם. אלא אתה מבין שעכשיו כל העוצמות הגדולות הללו, כל העניין הזה, הוא הכל תמון בתוך, הכל גנוז בתוך קרבנו פנימה, היום. שאנחנו באופן פוטנציאלי צריכים להוציא את זה לפועל. אנחנו נהיה, בעזרת השם, זה יבוא יום, ואנחנו נהיה, כל העם, כולם יהיו נביאים. אנחנו נהיה בדרגה יותר גבוהה ממה שהיו דורות הקודמים. בדורות הקודמים היו יחידי סגולה נביאים. לעתיד לבוא כל העם יהיה נביא, כולם יהיו נביאים, כמו שזה היה במעמד הר סיני. כמו שכתוב במסכת מגילה, בי' ג' אם אני לא טועה, שיהיו בעם ישראל נביאים כפליים יוצאי מצרים, מיליוני נביאים, ככה זה היה. אז כל זה טמון בנו. וכשאנחנו מגדילים את זה, שהתורה עצמה, שהיא הרוחניות החיים האמיתיים של כנסת ישראל, הצפונה בנו, כן, עוד פעם את הביטוי הזה של הרב, הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה ובכל פרט מפרטיה. אז זה נקרא שאנחנו לומדים תורה לשמה, כשאנחנו פתאום מבינים עם מי יש לנו עסק. כן, אנחנו מנסים להחיות, כן, אנחנו מנסים להחיות את התורה, כן, באמת, נכון?
לקרות מהלכים שממש מהם התורה.
נכון, יפה מאוד, אתה צודק, נכון? שאנחנו רוצים עכשיו, בחיים שלנו, להחיות את התורה, להוציא אותה לפועל. שהיא לא תישאר בדפים, בספרים, בסיפורים, ברעיונות, אלא שאנחנו נוציא את זה. וזה מה שהיה קורה לאבותינו הקדושים. הם חיו ככה, התורה הייתה בתוכם, אז לא היו צריכים ללמוד תורה. אברהם, יצחק ויעקב לא היו צריכים ללמוד תורה. הם חיו את התורה, הם כתבו אותה. וגם אנחנו עכשיו כותבים את התורה, על ידי החיים שלנו. כל הסיפורים הללו, כל יבוא יום, ויכתבו עלינו, כמו שכתוב בתנ"ך, כך גם יכתבו עלינו, שהיה... היו היה בימי שפוט השופטים, רצו להתנתק מחבל חיינו, מהעוצמות האמיתיות של גנוזות בתוך ארץ קודשנו, וקמו בניה, ונלחמו, ומסרו את נפשם, וכך, כן. זה דברים גדולים עכשיו מתרחשים. אנחנו זה נקרא לימוד תורה לשמה, לדעת להחיות את זה. במה אנחנו עוסקים? מה העוצמות? ואם אנחנו לא מבינים ככה, אז אין הבדל בין תורה ובין ספרות ובין מיתוסים של יוון העתיקה, אני יודע, להבדיל הבדלות, ובין היסטוריה או פילוסופיה או כל דבר אחר. אם אתה לא מבין את הנקודה הזאת, אז הכל חסר משמעות. כן, מי שרצה להגיד? כן, בבקשה.
בנוגע למדרשים, האם המדרשים זה כמו מה שאמרנו בנוגע לתורה?
כן.
שזה גם משלים וגם דברים שהם אמיתיים?
כן, הכל ככה.
המדרשים
גם? אתה, כן, כן, לא גם.
זה לא רק, כמו שהבנתי, שהמדרשים זה רק איזשהו רעיונות, שהם נכנסים בתוך הסיפור.
כן, נכון. יש באמת דעה כזאת, שאומרת שמדרש, גם כשמסופר על פשט, זה לא כפשוטו, אלא זה הכל רעיון שהוא מולבש בצורה של מדרש. נכון, יש דעה כזאת.
אז יש דעה אחרת.
למשל מהר"ל, הוא נוטה להסביר ככה, שמה שאתה מבין, שזה לא דוחה את השכל שלך, לא סותר לך את משהו שזה בהחלט ייתכן, אז לא צריך להוציא את זה מהפשט. אבל כשאתה, אבל יש משהו שהוא נראה מוזר, אני יודע שפתאום, כמו שאנחנו למדנו, פתאום חרוף אף 400 אמה, ומים זרמו אחורה, וקירות בית המדרש נטו ליפול, ונתקעו ככה, וזה וזה, כל מיני דברים כאלה, אז אתה מבין שזה בא רעיון, שבא להסביר משהו, שזה לא שאתה צריך להבין את זה כפשוטו. כן, בבקשה.
למה אתם מתקדים על תפילה? אני גם כך אנחנו נשאב הרמות שאני
חושב לזה, ומנסים להבין.
למה צריך
מערכת
תפולה? למה צריך
מה לעשות?
מערכת
תפולה,
תורה
שבעלתי. למה זה מערכת תפולה? לא הבנתי.
אם אנחנו לא מבינים בתורה, זה עבר הרמות של סוף ודרה של אפשר. יש כל מערכת בעצם. מה זה עובר?
טוב, האמת היא שזמן שלנו נגמר, אני לא יודע אם זו שאלה רחבה. אולי אנחנו נעשה, זאת אומרת, זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני אגיד לך, התשובה לשאלה שלך היא כתובה פה בספר. יש פה פרק שהוא עוסק בזה, שהוא בדיוק זה בפרק זין, יש פה כתוב דבר והיפוכו בעמוד קופיין זין, וגם אחד דבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. כן? אז זה בעמוד קופיין ה'. אז שתי הפרקים הללו הם מסבירים, הם עונים על השאלה שעכשיו שאלת. אבל אולי זה דווקא רעיון טוב שאנחנו נדגיש שיעור הבא לנושא הזה וננסה להסביר אותו. זה שאלה חשובה, צריכים להתייחס לזה. אז בלי נדר, בפעם הבאה.
זה הפרק הזה קופה עיני?
כן, עמוד קופה עיני וקופה עין זין. זה פסקה זין. טוב, בהצלחה.